כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כתובות בדף סמך דלד, פרק 11, פרק אלמנה ניזונת, הלכה זין. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה, בת רבי יוסף ועד הפוריה אתל. אומרת המשנה היתומה, כלומר מדובר כאן ביתומה שנישואיה עם נישואין דרבנן, מפני שאביה נפטר, וחכמים תקנו שאימה או אחיה יוכלו להסיעה בכדי שלא ינהגו במנהג הפקר. וכנל השנייה הזו היא הערבה מדברי סופרים, כגון אם אמו ואם אביו ושאר הנשים המנויות בתלמוד הבבלי ברמות בדף כף א', וכנל האילונית, כלומר אישה שמעיקר לא הייתה ראויה בכלל לילד, ויש סימנים המעידים על כך ברבות הימים. באופן כזה הרי שאין להם לא כתובה, הממענת אין לה כתובה, מפני שמעצמה יצאה ולא נתגרשה, שהרי כשחכמים תקנו לה את הנישואין דרבנן, הרי שחכמים גם תקנו שדי בכך שהיא תמען ותביע את אי רצונה להמשיך ולחיות עם בעלה, ואז לא רק שהיא מתגרשת, אלא היא אף עוקרת את הנישואין למפרע, מפני כך אין לה כתובה. וכנל השנייה, כלומר כגון אדם שהתחתן עם סבתו עם אמו, שבאופן כזה הוא עבר על ערבה דרבנן, הרי שאין כאן כתובה מפני שכנסו הוא חכמים. וכנל האילונית שנשאה, מדובר כאן שהוא לא ידע שהיא אילונית, ורק ברבות הימים נודע לו שהיא אילונית. באופן כזה הרי הקידושין כאן הם בגדר מקח טעות קידושי טעות, ולא פעירות ולא מזונות ולא בלעות. אומרת המשנה, אבל מה הדין אם אדם נשא מתחילה נשאה לשום אילונית? כלומר, אין כאן מקח טעות, אלא הוא ידע מראש שמדובר באילונית, הרי שבאופן כזה לא שייך לומר מקח טעות, ולכן יש לה כתובה. אלמנה, אומרת המשנה, שנישאת לכהן גדול באיסור, גרושה וחלוצה שנישאו באיסור לכהן עדיות, או לחילופין ממזרת ונתינה לישראל, שגם כאן בנישואין יש איסור, או בת ישראל לממזר ולנתין, שבכך היא עברה והם עברו עליו, הרי שיש להם כתובה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. שואל הירושלמי, ניחא שנייה ואילונית, מילא אם אמו שהתחתנה איתו, אישה האסורה לה בערבה דרבנן, אין לה כתובה, אילונית אין לה כתובה, מה הסיבה של השתיהן אין כתובה? אם היא שנייה היא מאסורה באיסור דרבנן, הרי שיש כאן כנס חכמים, שכנסו חכמים על הכתובה, כנסו אותה, ואילונית מפני מקח טעות, אלא יתומה של הירושלמי, ויתומה אין לה כתובה, מדוע אין לה כתובה? הלא היא ניסית, וניסית כדת וכדין, איזו סיבה יש לחכמים לבטל ממנה את זכות הכתובה? משיב הירושלמי רבי חזקיה, רבי אבוהו בשם רבי יוחנן טיפטור, יש להעמיד את המשנה, שמדובר ביתומה שמיינה, ומכיוון שהיא מיינה, ועל ידי המיון יקרה את הנישואין למפרע, ועל ידי כך מותר לה להינשא בעתיד לכהן, כי היא מוגדרת כאישה שלא הייתה נשואה מעולם, הרי שבאופן כזה אין לה כתובה. אבל אם בעלה יגרש אותה, הרי שיש לה כתובה. ממשיך הירושלמי לבאר, רבי אייבו בר נגריה, אמר רבי אמי, כשם שכנסו בה, כשם שהמשנה כנסה את השנייה, את אותה אישה אסורה על בעלה ביסור דרבנן, שאין לה לא כתובה, לא פירות, לא מזונות ולא בליות, ובליות הכוונה שבגדים שהכניסה לו בזמן הנישואין, ולבשה אותם עד שנשחקו, הוא לא מחזיר לה אותם את אותם בגדים. אומר הירושלמי, כשם שכנסו בה כך כנסו בו, להידמילה של הירושלמי, במה בא לידי ביטוי שכנסו אותו? עונה הירושלמי שאם קידשה בליטרה של זהב, וכעת הוא מגרש אותה מפני שחכמים חייבו לגרשה, הרי שהוא מאבד את הכל, והוא לא יכול לטבוע ממנה את כסף הקידושי. אומר הירושלמי, ולא פירות, ראינו במשנה שכל הנשים האמורות במשנה גם פירות אין להם, ויש להקשות. הלא אדרבה, הרי הבעל הוא האוכל מנכסי אשתו, מה שייך לומר שאין לה פירות? אמר רבי ירמיה, עונה הירושלמי, כוונת המשנה לקנוס שאין לו עליה אלא אכילת פירות בלבד, אבל יתר הזכויות שיש לבעל באשתו, כגון מציאתה, הפרת נדריה, מעשה עדיה, אין לו באשתו את אותם זכויות. תנא רבי יוסי צידוניה, והוא נקרא כך מפני שהוא בא מצידון, קום לפני רבי ירמיה, ופליגה על רבי ירמיה, כלומר הברייתא לכאורה חולקת על רבי ירמיה. אומרת הברייתא וזכאי, הברייתא עוסקת באדם הנושא אישה יתומה בנישואין דרבנן, או אדם הנושא שנייה כגון אם אמו האסורה לה ביסוד דרבנן, או אדם הנושא אילונית. אומרת הברייתא בכל אלו הבא על זכאי ממציאתה ובמעשה עדיה, כלומר מעשה עדיה שלו, ובפר נדריה יש לו כוח להפר את נדריה. זאת בניגוד לשיטת רבי ירמיה, שראינו אך זה עתה שהוא מבאר את דברי המשנה, שאין לו עליה אלא אכילת פירות בלבד, אבל כל יתר הזכויות אין לבעל באשתו. הנה לנו ברייתא מפורשת שאומרת שיש לבעל בנכסי אשתו את כל הדברים, מציאתה, מעשה ידיה ובפר נדריה, והברייתא עוסקת באדם שנשא אישה באיסור, באדם שנשא יתומה בנישואין דרבנן, באדם שנשא אילונית. מהו לא פירות מבאר הירושלמי? הכוונה שאינה יכולה להוציא ממנו אכילת פירות שאכל. כלומר, מה הדין עם הילדה הזאת יום אחד מיינה בבעלה, ועל ידי כך עקרה את הנישואין למפריע? האם היא יכולה לגלגל תביעה בשם אותו מיון שעקר את הנישואין למפריע, תביעה שתגרום לבעלה לשעבר לשלם לה את כל מוזנותיה שאכל? התשובה היא לא. לגבי זה בא רבי ירמיה ואמר אין לו עליה אלא אכילת פירות בלבד, אבל רבי ירמיה לא בא להפוקי מעצם הדין שהוא יכול גם להפר את נדריה, גם מציאתה שלו וגם מעשי הדעה שלו, למרות שמדבר באדם שנשא היא אישה האסורה לה ביסוד הרבנן. אמר רבי יוסי, בכל שעה הווה רבי אילה רבי, אמר לי תני מתניתה, אמר לי תשנה את המשנה הבאה. המשנה שלפנינו עוסקת באדם שנשא אישה אסורה לה ביסוד הרבנן, והמשנה אומרת בכל זאת יורשה ומתמלה. כלומר, אם הוא כהן, עמוד שלכהן אסור להתאמל לאף אדם, והרי לכהן מותר להתאמל לשבעת קרובים, אם הוא כהן הוא מתאמלה. ותנא רבי חייא, כן שואל הירושלמי, אלו הברייתא אומרת, מתאמה הוא אדם לאשתו כשרה, ואינו מתאמה לאשתו פסולה, כלומר, כהן שנשא גרושה, או כהן שנשא שנייה אישה אסורה לה ביסוד הרבנן, הרי שבאופן כזה אסור לו להתאמלה. רבי ראובן בא שאל קומה לפני רבי מנה, עבדי שניות, מה הדין שנייה שניסה לכהן, והשנייה זו אישה אסורה לה ביסוד הרבנן כגון אם אמו. האם עבדי השניות הנשואות לכהן, מהו שיוכלו בתרומה? אמר להשיב לו שתוק ויפה לך. ומדוע השיב לו כן? האם אפשר לומר, היא אוכלת ועבדה אינה נוכלין? הלו הכלל הוא שכל אדם האוכל בתרומה, הרי שעבדיו אוכלים. לכן גם כאן צריך לומר שעבדי השניות יוכלו. תמן תנינן מביאה ירושלמי משנה אומרת גט המעושה, וגט המעושה פירושו של דבר גט שהיה בו כפייה לתת את הגט. אם זה בישראל, אם בית הדין של ישראל כך פסק, הרי שהגט הזה קשה. אבל ובגויים עם בתי משפט, הערכאות של הגויים הם אלו שפסקו, הרי שהגט הזה פסול. שמואל אמר פסול ופוסלה בכהונה. כלומר, למרות שהגט הזה פסול והיא לא מגורשת, הרי שהיא לא תוכל להינשא לכהן בעתיד גם עם בעלי עמות והיא תחשב לאישה אלמנה. שמואל אמר אין מעשין, באיזה מקרה מעשין, אלא כגון אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן עדות, באופן כזה אסור לו לחיות איתה ולכן כופים אותו שיגרשה. שאלה ירושלמי והתנינן אף שניות, אלו המשנה אומרת שגם שניות, כלומר אישה אסורה על הבעל ביסוד הרבנן, גם שם כופים אותו לגרשה. מיישב הירושלמי לא בגינדה, אמר שמואל. אין כוונתו של שמואל שאדם הנושא אישה באיסור שנייה כגון אם אמו, הרי שהוא חייב לגרשה וכופין אותו על כך. אלא כוונת שמואל אמר שאם אין איסור כלל בנישואין, כגון אדם שנשא אישה שאינה יכולה ללדת, אין כאן איסור האישה כשירה מצד עצמה, הרי שבאופן כזה לא כופים אותו לגרשה. שאלה ירושלמי והתנינן, הלא המשנה בנדרים ובכתובות אומרת, המדיר את אשתו מלהנות לו עד 30 יום יעמיד פרנס. אדם שידיר את אשתו חודש מנחסיו יכול עד חודש להעמיד פרנס והיא תקבל כסף מהפרנס. אבל יותר מכאן אם הוא נדר יותר מ-30 יום, הרי שבאופן כזה יוציאה מיד וייתן כתובה. שמענו שהוא מוציא, אומר הירושלמי, שמענו שכופין אותו לגרשה, הלא המשנה לא אומרת שכופין אותו לגרש, אלא בהכרח כשיטת שמואל, שכשאין איסור לא כופין לגרש. שואל הירושלמי בהקשר לדברי המשנה בסעיפה, אמרה המשנה אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט יש להן כתובה, מה בין אלו לאלו? מדוע אישה האסורה לבעל ביסוד הרבנן איבדה את כתובתה? ואילו כאן האישה האסורה לבעלה ביסוד דורייתא גובה את הכתובה. משיב הירושלמי אלו על ידי שאין דברי תורה, הכלל הוא שאין דברי תורה צריכים חיזוק, כי כולם נזרים בדבריהם, אלא ואילו על ידי שאין מדברי סופרים, כגון אדם שנשא אילונית, כגון אדם שנשא שנייה, הרי שבאופן כזה מפני שמדובר בדברי סופרים בתקנות הרבנן, וישנו חשש מוצק שאנשים יזלזלו באותן תקנות, לכן צריכים חיזוק, ולפיכך אין לה כתובה. התדבה עם אמר יש שרצו לחלק באופן שונה. אלו מה שהמשנה מנתה כגון אלמנה לכהן אדיוט, אלמנה לכהן גדול, הרי שמדובר שם על ידי שכנסן בידן וביד הוולד, שהרי אלמנה שניסה לכהן גדול יודעת מראש שבנה יהיה חלל, אם כן ולא כנסו בהן דבר אחר, כלומר יש כאן החטא ועונשו, הם עצמם עוברים על האיסור והם בעצמם העונש של עצמם. אבל ואלו באיסורי שניות אישה אסורה על בעלה ביסוד הרבנן, באופן כזה אומר הירושלמי, על ידי שאין כנסן בידן, ואין כנסן בידן פירושו של דבר שהילדים שלהם לא חללים, וכנסו בהם דבר אחר, לפיכך אין להן כתובה. שואל הירושלמי מנפק מן בנאון, מה נפקמינה בין שני הטעמים ומיישב? הנפקמינה תהיה לגבי המחזיר את גרושתו משניסת. מן דאמר אלו על ידי שאין דברי תורה, כלומר שבאיסורי כתובה, באיסורי תורה יש כתובה. הכלל הוא שמכיוון שדברי תורה אינם צריכים חיזוק. אם כן וזו הועיל והוא דבר תורה, לפיכך יש לה כתובה. אבל אומן דאמר אילו על ידי שכנסן בידן וביד הוולד, וזו הועיל ואין כנסה בידה וביד הוולד, לפיכך אתן לה כתובה, ששווה לא לכאורה לעבור על האיסור, לפיכך אין לה כתובה, לכן חכמים כנסו אותה שאין לה כתובה. רבי יעקב ברך אמר רבי זרע ורבי הילה טריהון אמרין, שניהם אמרו במזונות פליגין, שרבי יוחנן ורבי ליעזר נחלקו מה דינה של האלמנה שניסית באיסור לכהן גדול, ונשאלת השאלה האם יש לה מזונות או לא. רבי יוחנן אמר יש לה מזונות, כלומר הבעל חייב לזונה. אמר לרבי אליעזר, אומר לו הוציאה ואת אמר אכן, הלא בית הדין פוסק לו שיגרשה. אם בית הדין פוסק לו שיגרשה, כיצד הוא יפסוק למזונות מבעלה? לאחר שביא הירושלמי את מחלוקת רבי יוחנן ורבי אליעזר, האם יש לה לאותה אלמנה שניסית לכהן גדול כתובה או לא? הבון בא עם אימר, מבאר הירושלמי, מנדבר בתנאי כתובה, כלומר ניתן לבאר את סברת המחלוקת שלהם באופן הבא. מי שסבור, כפי שראינו שרבי יוחנן אומר, שיש לה מזונות, זו מפני שהוא סובר, שכשהוא מתחייב לה בכתובתה שתיזון מנכסיו לאחר מותו, ושהבנות ניזונות מנכסי אביהן עד שינשאו, הרי שבכך פליגין, בכך נחלקו רבי יוחנן ורבי אליעזר, האם יש לה לאלמנה שניסה לכהן גדול תנאי כתובה או לא? רבי יוחנן אמר יש לה תנאי כתובה. אמר לרבי אלעזר, כל עם המודע היא שאין לה מזונות, והסיבה שהרי אין לה מזונות בחייו, ובזה אין מחלוקת, וכל מה שניתן לדון זה רק מזונות לאחר מותו. כלומר, בחייה ובחייו, בוודאי שלא שייך לומר שהוא חייב למזונות, שהרי בית הדין פוסק לו לגרשה. אם הוא פוסק לו לגרשה, כיצד הוא יפסוק למזונות ממנו? הלא בית הדין חפץ בפירוקם של הנישואין הללו. אלא כל מה שיש לדון, כך אומר רבי אלעזר לרבי יוחנן, זה דווקא לאחר מותו. שם נשאלת השאלה, האם גם ביורשיה כנסו או לא? לא כל שכן בא. ואם כן קל וחומר, שלא יהיה למזונות ממנו. כל זמן שהוא חי. אולם מן דבר רבי זירה ורבי אלה שחלקו ואמרו שפליגין במזונות שיש מחלוקת כשהם נשואים, האם בית הדין מחייב את הכהן גדול לזון את אשתו הגרושה? הבתנאי כתובה, כלומר אין מחלוקת מה יקרה לאחר מותו, שבוודאי מהירושה חייבים לזונה. אלא כל המחלוקת זה רק בה, שהרי בה כנסו ולא כנסו ביורשיה. ולכן כך מבאר הירושלמי, לכך סבורים רבי זירה ורבי אלה, שבוודאי בעלה פטור במזונותיה, כל זמן שהם חיים, שהוא חי, הדרן הלך פרק אלמנה ניזונת. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, את הפרק הבא במסכת כתובות, פרק 12, פרק הנושא את האישה, הלכה א'. המשנה שלפנינו עוסקת מדינו של הבעל, שהתחייב לתת מזונות לבת אשתו, שיש לה מבעל אחר מנישואיה הקודמים. אומרת המשנה, נושא את האישה ויש לה בת מבעל אחר מבעלה הקודם, שנתאלמנה או נתגרשה ממנו. הוא פסקה אמו, כלומר היא התנתה עם בעלה, שהיא מוכנה להינשא לו, בתנאי שהוא יזון את בידה 5 שנים. הדין הוא שהוא חייב לזונה 5 שנים. ואם לאחר מכן גרשה בעלה השני והיא ניסית לבעלה השלישי, ואף שם היא התנתה שהוא חייב לזונה 5 שנים. הוא פסקה גם אמו כדי שיזון את בידה 5 שנים, הרי שחייב לזונה 5 שנים. כלומר, כל אחד מהם חייב לזונה 5 שנים. ולא יאמר בעלה הקודם הראשון לכשתבוא אצלי הזונה, ומכיוון שהיא לא גרה איתי אני לא זן אותה, אלא הוא חייב להוליך לה את מזונותיה למקום שהיא ביחד עם אמא. וכן לא יאמרו שניהם, הבעל השני והשלישי, הרי אנו זנים אותה כאחד, אלא אחד זנה נותן המזונות, ואחד נותן הדמי מזונות את המאות של שווי המזונות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. והר הירושלמי במה הוא מתחייב לה, כלומר אותו בעל, שנושא אישה שיש לה כבר בת מנישואיה הקודמים, והיא פוסקת אמו ומתנה איתו שהיא מוכנה להינשא לו רק אם הוא יזון את ביתה 5 שנים, במה הוא מתחייב לה? אומר הירושלמי, לא כן, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש טריון, שניהם אמרו, הכותב שטר חוב על חברו בחזקת שהוא חייב לו, ונמצא שאינו חייב לו, הרי שאינו חייב ליתן לו, ומכיוון שהוא כותב לה, חייב אני לזון את ביתך, והאמת היא שהוא לא חייב, הרי שאין תוקף להתחייבותו ואין תוקף למה שהוא כתב בשטר. עונה ירושלמי, רבי שמעון בן לקיש אמר, עשו אותה, עשו את אותה התחייבות כתוספת כתובה. כפי שהאדם מחויב לשלם את תוספת הכתובה לאשתו, אף כאן אותו בעל חייב לזון את ביתה, שהרי על דעת כך היא התרצתה להינשא לו. שואל הירושלמי וייתן בסוף, כלומר כיוון שאנחנו מדמים את החיוב שלו לזון את ביתה מנישואיה הקודמים לדין תוספת כתובה, כפי שתוספת הכתובה משלמים בסוף, למה שהוא לא ישלם את כל מזון 5 שנים בסוף? עונה ירושלמי, עשו אותה כקידושי אישה, ששם בקידושי אישה נותנים את הכסף בתחילה. שואל הירושלמי וייתן משעה הראשונה, אם כן תחייב אותו לשלם מראש 5 שנים בתשלום אחד. מתרץ הירושלמי, עשו אותה את החיוב הזה לזון את ביתה של האישה, כי מקדש את האישה על מנת ליתן לה 12 דינר זהב בשנה, להיות מעלה לה שהוא יכול לפרוס לה בתשלומים דינר זהב לחודש, גם כאן בכל חודש וחודשו הוא חייב לשלם לה את דמי מזונותיה. מביא הירושלמי בהקשר לכך ברייתא שאומרת, אני זנה 5 שנים הראשונים לאחר הנישואין, הרי בין ביוקר ובין בזול, בכל חודש בחודשו הוא זן אותה, בין אם שער המזונות התייקר ובין אם הוא זן. אבל אם היו ביוקר, אם ב5 שנים הראשונות הוא לא זן אותה, ואז השער היה ביוקר ולאחר מכן נזילו שער המזונות הוזל, נניח שב5 שנים הללו הוא לזון את הבת בחודש עולה 2,000 שקל, והוא לא זן כל ה5 שנים, ולאחר 5 שנים זה הוזל ל1,000 שקל, נשאלת השאלה, כמה הוא משלם? 1,000 לפי חודש או 2,000 לפי חודש? אומר הירושלמי, אם הוא גר, כלומר אם הוא יקב לה את השלום מזונותיה, הרי נותן לפי שער היוקר, לפי 2,000 לחודש. ואם היא גרמה, הרי שהוא נותן לה לפי המחיר הזול של עכשיו 1,000 שקלים. ואם היו בזול עם שער המזונות, מדי חודש בחודשו ב5 השנים הראשונות היה בזול, ולאחר מכן הוקירו, בין שהוא גרם, בין שהיא גרמה, בין שהוא יקב, בין שהיא יקבה, הרי שהוא נותנין לה לפי השער הזול. הדי, מכאן יש ללמוד ולומר, הבת לא עולה ולא יורדת, כלומר אם הבעל קיבל על עצמו לזון את בת אשתו מנישואיה הקודמים, היא בגדר לא עולה ולא יורדת, שהרי האישה היא עולה ולא יורדת, כלומר האישה, אם היא באה ממשפחה מאוד עשירה, הרי שהבעל צריך לתת לה לפי התנאים שהייתה רגילה. ואם היא באה ממשפחה ענייה, הוא לא יכול לומר לה, והוא עשיר, הוא לא יכול לומר לה, תחיי לפי כפי שמשפחתך היה, אלא עולה עמו ואינה יורדת עמו. אולם בת אשתו אינה עולה ואינה יורדת. תמן תנינן, מביאה ירושלמי משנה האומרת, שבעל שהתחייב לאשתו בנן נוקבן, דייבו לחימיני, כלומר הבנות שיוולדו לנו, יהון יתבן בביתי, כלומר אם אני אמות, הרי שהן עדיין ישבו בביתי, ומתזנן מנכסי, כלומר אני אזון אותם מנכסי, ותניה לה, ומתקסיין בכסות, שהיורשים לאחר מותיו גם חייבים בלבוש הבנות, שואל הירושלמי באופן כזה מעשה ידי הבת של מי? הלא אם אביה היה חי מעשה ידי היה שלו, כעת כשאביה נפטר והיורשים האחים של הזנים אותה, נשאלת השאלה למי שייך מעשה ידיה. משיב על כך הירושלמי נשמין המנדה. ניסית הבעל חייב במזונותיה. ירושלמי מביא משנה, שדנה באישה שניסית והתגרשה וחזרה וניסית. וגם הבעל הראשון, וגם הבעל השני התחייבו לזון את ביתה, והלכה אותה הבת והתחתנה עם אדם אחר. ונשאלת השאלה, האם הבעל חייב במזונותיה? אומרת המשנה, כן, גם הבעל חייב במזונותיה, כמו כל בעל שמחויב לזון את אשתו. וגם הבעל הראשון והשני של אמא, הרי שהם נותנים לה דמי מזונות, שהרי זה ההתחייבות שלהם לאמא. הדאמרה, מכאן יש ללמוד. מכך שהמשנה מחייבת גם את בעלה לזונותה, שזנה הוא מעשה ידיה של בעלה. כלומר, מכך שבעלה זן אותה למרות שהבעלים של אמא זנים אותה, משמע שמעשה ידיה שלו ולא שייכים לבעלה של אמא. שהרי מעשה ידיה לא היו שלו, הוא לא היה חייב לזונה, שהרי כל מה שתקנו חכמים שבעל חייב לזון את אשתו, זה כנגד מעשה ידיה שהם שלו. אם כן, יש להוכיח מכאן שבת הניזונת מן האחים, הרי שמעשה ידיה שלה למרות שהם זנים אותה. דין נוסף מביא הירושלמי, אמר רבי יוסי אדאמר, מכאן יש ללמוד, ממה שראינו שמעשה ידיה של בעלה, ולא של הבעלים של אמא, הרי שניתן להוכיח מכאן שאם אדם פסק לזון את קלתו, הרי שזנה הוא מעשה ידיה של בנו, למרות שהוא זן את קלתו, ואם הוא רוצה שתבוא אצלו, כלומר אם בעל אמא רוצה שהיא תבוא אצלו והוא יזון אותה, והיא אינה רוצה, הרי שעדין אמא, דתנינן, כפי שלמנו, והם נותנים לה דמי מזונות, והם לא יכולים לבקש שהיא תשב בביתה. ומה הדין אם היא חלת והיא כבר לא יכולה לאכול מזונות כבתחילה? בביאור הדברים, שלמות שהיא לא צריכה את המזונות שהיא לא יכולה לאכולה מחמת שחלתה, הרי שהוא מחויב להעלות לה את דמי ואת שווי המזונות. ואם היא מתה, אז כבר מתה, והוא בוודאי לא חייב לזון אותה, שהרי כל מה שהוא התחייב לזון אותה, זה רק בחייה ולא לאחר מותה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052. 716-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.